קידושין, דף ג', מתחילים בעזרת השם, שורה 13 מלמעלה, במילה מניינה. מסופר בספר איגרות סופרים, איגרת מ"ג, בהגעה ב'. הוא מספר שם סיפור מוסמך מאוד, שמסופר על ידי אחד מהנוכחים שהיה בשעת מעשה. כשהגיע הגאון רבי עקיבא אייגר, זכר צדיק לברכה, אל העיר ורשה בפולין. רב העיר, הגאון בעל החמדת שלמה, זכר צדיק לברכה, הפך את היום הזה ליום טוב. העירו את כל הרחובות, סגרו את כל החנויות, וכששני המלכים נועדו, כששני הרבנים נפגשו וקיבלו קהל, הגיע שם אישה בוכייה, היא סיפרה בכאב ששם ישמרנו, בעלה עזב את דרך התורה, אמיר את דתו, והוא עזב אותה, והוא לא מוכן לתת לה גט כדי שתוכל להתחתן עם מישהו אחר. כבר באתי, היא מספרת, אל הגאון רב העיר בעל החמדת שלמה, והוא ניסה לעזור בקו, וניסה לעזור בקו, אבל לא הצליח להוציא גט מאותו בעל מומר. ועכשיו כשהרב הגיע ושני הרבנים יושבים יחד, חשבתי אולי תוכלו להביא מזור, להביא לי עזרה. שאל הגאון רבי עקיבא אייגר אם יש איזושהי דרך להביא את אותו בעל אליהם, והצליחו לשדל על ידי חברים שלו, אמרו לו, לך, מה כבר יכול להיות? אם אתה לא רוצה, אתה יכול להישאר חזק עם עצמך, מה אכפת לך ללך לשמוע מה שהם רוצים לומר לך? ובאמת, אותו בעל מומר הגיע לפני רבי עקיבא אייגר. ואז אומר לו הגאון, בצעירותך למדת גמרא? כן. אז בוא ונקרא ביחד, תחילת מסכת קידושין. משנה פותחת, האישה נקנית בשלוש דרכים. אז היא מפרטת איזה שלוש דרכים, או בקניין כסף, או בקניין שטר, או בקניין ביה, והיא קונה את עצמה בשתי דרכים. ואז היא מפרטת איזה שתי דרכים, או בשטר גט, או במיטת הבעל. ואז אומר הגאון רבי עקיבא אייגר לאותו מומר, אחרי שקידשת את האישה, כעת אתה לא רוצה להמשיך לחיות איתה. אז יש לפניך שתי אפשרויות, או לתת לה גט, או, אמר רבי עקיבא אייגר דבר חריף מאוד, או שהשם ישמרנו, יתקיים באותו מומר מיטת הבעל. הבעל, אותו מומר, היה אז פנים, הוא לא הבין בגדולתם של גדולי תורה, והוא לגלג על דברי הרב, וביטל אותם במחי יד, וככה הוא בא לצאת למעשיו הרעים, להמשיך הלאה, והוא התכוון להמשיך לסרב לתת גט לאישה האומללה הזו. והנה הוא בא לרדת במדרגות, ואז עיניו קהו, חטף שבץ ומת שם במקום, בדרך יציאה מביתו של הגאון רבי עקיבא אייגר. הסיפור הזה שמובא בספר איגרת סופרים, מובא שם מפי איש, מפי איש, עד אחד מהנוכחים, אחד מתלמידי החמדת שלמה, שהיה נוכח בשעת מעשה שם, והוא ראה את זה בעיניו. הקדושה של חכמי ישראל, והקדושה של המילים, של המשנה, של הגמרא, יש להם כוח עצום, מצד אחד להעניש, מצד שני מידה טובה מרובה ודאי להביא ישועות, כמו שידוע שלימוד מסכת קידושין מסוגל להביא זיווגים למעוקבי זיווג. נתבונן אבל בדברי המשנה. המשנה אומרת, האישה נקנית בכסף, שטר וביה. כמה קניינים זה? לא צריך להיות רואה חשבון גדול בשביל לספור. בסך הכל שלוש קניינים. נשאלת השאלה, בשביל מה התנא צריך לומר שלוש דרכים? אנחנו יודעים, יש כאן שלושה קניינים, שלוש דרכים, בשביל מה צריך לפרט את המספר שלוש? וכן, כשהיא קונה את עצמה בשתי דרכים, למה צריך לכתוב את המספר? אפשר לספור לבד. גט ומיטת הבעל זה שתי דרכים. למה צריך לכתוב שזה שתי דרכים? הרי כל מילה במשנה מדוקדקת. התשובה, כשהתנא בא למעט משהו, כשהוא אומר שלוש, זה הכוונה דווקא שלוש ולא ארבע. יש אפשרות אולי שנהיה סבורים לומר שנוכל לקנות אישה בקניין רביעי, ולכן התנא בא לומר לא, רק שלוש ולא ארבע. איזה קניין זה בא למעט? אז השאלה היא גם על הקניינים שהאישה נקנית בהם, שכתוב שהיא נקנית בשלוש דרכים, נשאלת השאלה מניין הדרי של מיעוט אימי, מה זה בא למעט, איזה קניין היא לא נקנית, וגם לגבי מה שכתוב שהיא קונה את עצמה בשתי דרכים, גם שם נשאלת השאלה מניין הדרי סייפה למיעוט אימי, איזה עוד קניין היינו מעלים בדעתנו, אולי היא יכולה לקנות את עצמה ולצאת מרשות הבעל, והתנא בא למעט שהקניין הזה היא לא קונה את עצמה. מפרטת הגמרא קודם כל מניין הדרישה, מה הוא בא למעט? מה שכתוב שהיא נקנית רק בשלוש דרכים, זה בא למיעוטי חופה. כשאישה מתחתנת, היא צריכה לעבור שני שלבים. שלב ראשון קידושין, שלב שני נישואין. אנחנו מדברים כאן במשנה, המסכת שלנו מסכת קידושין. איך קונים אותה, איך מקדשים אותה? על ידי כסף או שטר או ביה. אבל איך עושים נישואין? על ידי חופה. מה ההבדל בין קידושין לבין נישואין? ההבדל הוא מאוד פשוט. כשהבעל מקדש את אשתו, היא הופכת להיות אשת איש. היא נאסרת על כל העולם. אבל היא עדיין יכולה להיות בבית אביה. בזמן חכמינו זיכרונם לברכה, היא הייתה עדיין נשארת בבית אביה אחרי שהיא כבר הייתה אשת איש, אחרי שהיא כבר קיבלה קידושין מבעלה. בשלב הבא, נישואין, הכוונה חופה. מכניס אותה תחת החופה, מכניס אותה לביתו, ואז היא עוברת מרשות אביה לרשות בעלה. יש בין הראשונים כמה דעות מה ההגדרה המדויקת של חופה. היום אנחנו קוראים חופה למה שעושים בזמן החתונה, בתחילת החתונה, שהחתן והכלה נכנסים לחופה, ושם עושים את כל הקידושין, ואז גם כן עושים שם את השבע ברכות וכל העניינים, שעושים ארבע מקלות, ומעל זה מין סוג של כזה בד, מין פרוכת, ו... זה מה שאנחנו רגילים לקרוא היום חופה. אבל האמת היא שיש כמה דעות בין הראשונים, מה בדיוק ההגדרה של חופה, שמה שמשותף לכל הדעות, שהרעיון הוא שהבעל לוקח את האישה מבית אביה לביתו, לבית בעלה. זה ההגדרה של חופה. וזה עושה נישואין. עכשיו, אנחנו היינו סבורים לומר, שאם אבא למשל מוסר את ביתו לקידושין, בקידושין של חופה, כמו שרש מביא דוגמה, היא מסרה לה אביה לחופה לשם קידושין, אינה מקודשת בכך. קודם כל צריך לקדש אותה, או בכסף, או בשטר, או בביה. אחר כך, כשהיא כבר מקודשת, אפשר להכניס אותה לחופה לשם נישואין. אבל אם מסר אותה האבא לחופה לשם קידושין, היא לא מקודשת. וזה הקניין הרביעי שהיה עולה בדעתנו, אולי אפשר לקדש אישה, לדלג על השלב של כסף או שטר או ביה, ללכת לחופה שהיא תהיה מקודשת על ידי החופה, לכן מחדשת המשנה לא, היא נקנית בשלוש דרכים ולא בדרך הרביעית. שואלת הגמרא, וכי אי אפשר לקדש בקניין חופה? הרי לפי דעתו של רב הונה, דאמר שהוא אומר בדף היי, חופה קונה, אפשר לקדש בקניין חופה, והוא לומד את זה מקל וחומר בדף היי, אז אם כן, נשאלת השאלה, מה שכתוב מניין שהיא נקנית בשלוש דרכים למיעוטי מאי, מה זה בא למעט? עונה הגמרא לפי דעתו, זה בא למיעוטי קניין חליפין, קניין סודר. שהמוכר רוצה למכור חפץ לקונה, אז בכאלה דברים שאפשר לקנות בקניין חליפין, אז הקונה מוסר איזשהו סודר, איזשהו חפץ לידי המוכר, וכשהמוכר עושה קניין בחפץ הזה, אז הקונה זוכה בחפץ של המוכר. זאת אומרת, מחליפים ביניהם. המוכר לוקח מהקונה את הסודר, ואז הקונה מקבל מהמוכר את מה שהוא רוצה לקנות ממנו. אז במקרה שלנו, היינו סבורים לומר שאפשר לקנות אישה בקניין חליפין, שכשהאישה למשל תעשה קניין באיזשהו סודר, אז הבעל יזכה בה, מחדש את המשנה, לא, היא נקנית רק בשלוש דרכים ולא בקניין חליפין. מה היה עולה בדעתנו שאפשר לקדש בקניין חליפין? סלקא דעת החמינה, היה עולה בדעתנו לומר, הועיל וקידושין לומדים גזרה שווה. גמר, איך יודעים שאפשר לקדש אישה בקניין כסף או בשווה כסף, שאפשר לתת לאישה כסף ולומר לה הרי את מקודשת בכסף זה, או לתת לה איזה טבעת ולומר לה הרי את מקודשת בטבעת זו, שזה הכל בכלל קניין כסף. אז מניין למדנו שמועיל הקניין הזה? כי כתוב כי ייקח, לשון כיחה, כי ייקח איש, אישה, וכתוב לשון נתתי כסף השדה, כך ממני, לשון כיחה, בקניין שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מאפרון. אז כמו ששם זה נתתי כסף השדה כך ממני, שהכיחה הייתה כיחה של כסף, ככה גם הכיחה של כי ייקח איש אישה אפשר לקנות בקניין כסף. אז מכיוון שלומדים משדה אפרון קניין כיחה כיחה, אז אולי נלמד עוד קניין שמועיל בשדה. מה שדה מקניה בקניין חליפין? אפשר לקנות שדה בקניין חליפין. אף אישה נמי מקניה בקניין חליפין? זה מה שהיה עולה בדעתנו לומר. כמש מלן, עתנה, במה שהוא אומר שהיא נקנית רק בשלוש דרכים, שרק הדרכים האלה מועילים בקידושין, אבל קניין חליפין לא מועיל בקידושין. שואלת הגמרא, למה באמת לא מועיל קניין חליפין? הרי יש גזרה שווה מאוד, מאוד טוב, מאוד טוב. ואימה החינמי, ואולי נאמר באמת כך, שהיא תתקדש בקניין חליפין. עונה הגמרא, אישה לא מוכנה להתקדש בקניין חליפין. למה? כי חליפין יתנהו, יש בקניין חליפין אפשרות גם לעשות את הקניין הזה על ידי בגד או על ידי כלי שהוא פחות משווה פרוטה. ומכיוון שזה קניין כל כך מזולזל של אפילו פחות משווה פרוטה, אז האישה לא מוכנה להקנות את עצמה בכזה סוג קניין פחות. אישה בקניין כזה שאפשר לעשות אותו בפחות משווה פרוטה, לא מקנה הנפשה. רש"י כותב, דגנאי הוא לה, ולכן בטיל לה לתורת חליפין בקידושין. ואפילו אם הוא יוצא לעשות קניין חליפין בכלי שיש בו שווה פרוטה, אם הוא מביא לה את זה בלשון חליפין, היא לא מוכנה להקנות את נפשה. עד שהוא ייתן לה את זה בתורת לשון קניין, או כיחה, או קידושין. אז נמצא שהתנא בא למעט או קניין חופה, או קניין חליפין, במה שהוא כותב שהיא נקנית בשלוש דרכים. נשאלת השאלה אם כן, מה הוא בא למעט במה שהיא קונה את עצמה בשתי דרכים? למה צריכים לומר את המספר שתיים? מניין דסייפה, מה הוא בא למיוטי? הוא בא למיוטי קניין חליצה. שהיא לא יוצאת מרשות בעלה אם היא חולצת את נעלו של בעלה. מה היה עולה בדעתנו שכן? סלקר התחמינה, היה עולה בדעתנו לומר, תיתי, נלמד שאפשר להוציא אישה מרשות הבעל על ידי קניין חליצה, בקל וחומר מיבמה. יבמה זה אישה שבעלה מת בלי ילדים, והיא נאסרת להתחתן עם אחרים כמו אלמנה רגילה, אלא היא נופלת לפני אח של בעלה, שהוא נקרא יבם, והוא יכול או להתחתן איתה באיבום, או להוציא אותה בחליצה, שהיא חולצת את נעלו. אז היינו סבורים לומר, שגם אישה רגילה יכולה לצאת מרשות בעלה בקניין חליצה, מקל וחומר. מה היבמה שאינה יוצאה בגט, כשהיא נופלת לפני היבם, אם היבם ייתן לה גט, היא לא יוצאת לגמרי מרשותו של היבם. הוא יצטרך לתת לה גם חליצה. ואף על פי שגט לא יוציא אותה מרשותו של היבם, אם הוא לא רוצה לייבם אותה, אלא הוא רוצה לתת לה חליצה, אם הוא רוצה לתת לה חליצה, היא יוצאת בחליצה. אבל אם במקום חליצה הוא ייתן לה גט, היא לא יוצאת לגמרי מרשותו, הוא צריך לתת לה חליצה. כמובן, אם הוא ייבם אותה, אם הוא יתחתן איתה, אז היא הופכת להיות אשתו לכל דבר, ואז היא ודאי יוצאת בגט. אבל אם הוא לא ייבם אותה, אז היא לא יוצאת בגט, היא יוצאת בחליצה. אז האישה זו שיוצא בגט, אינו דין שיוצא בחליצה. אז האישה שאם הבעל ייתן לה גט, היא כן יוצאת מרשותו לגמרי, לא כל שכן שהיא תצא על ידי חליצה. ממש מלן המניין של המשנה, שרק שני קניינים מועילים בה, ולא הקניין של חליצה. שואלת הגמרא, מניין באמת אנחנו לומדים שלא מועיל בה חליצה? יפה, טוב שהתנא ממעט את זה, אבל באמת למה ממעטים את זה? למה באמת היא לא נקנית בקניין חליצה? הרי יש לנו קל וחומר שהיא כן נקנית, דיינו קונה את עצמה בקניין חליצה. ואימא החינמי, למה באמת זה לא מועיל? עונה הגמרא, אמר קרא, כשהתורה אומרת איך האישה יוצאת מרשות בעלה, שתהיה מותרת להינשא לאחר, כתוב שם ספר, ובסמוך למילה ספר כתוב קריטות. זה בא ללמד שרק על ידי ספר זה הדבר היחיד שקורתה, ואין דבר אחר, אין קניין אחר קורתה להוציא אותה מרשות הבעל. הקניין הראשון שאפשר לקדש, לקנות אישה, זה בקניין כסף. שואלת הגמרא, מנהלן, מניין לומדים שזה מועיל? אז כבר הבאנו ברמז מקודם שלומדים גזרה שווה כיחה כיחה משדה אפרון. ובדף ד' הגמרא מביאה ברייתא שדורשת שמכאן לומדים קניין כסף. כמו שבשדה אפרון כתוב שאברהם אבינו אומר לאפרון, נתתי כסף השדה, קח ממני, וכך הוא קנה את מערת המכפלה. רואים שכשהוא אומר קח ממני, הוא אומר לשון כיחה, הוא מדבר על קניין כסף, נתתי כסף השדה. ככה גם כשהתורה אומרת כי ייקח איש אישה, לשון כיחה, איך עושים את הכיחה? על ידי קניין כסף. וזה, כמו שאמרנו, הברייתא הדורשת בדף ד'. אבל לפני כן הגמרא מביאה מקור נוסף, לימוד נוסף, מניין יודעים שאפשר לקדש אישה בקניין כסף. ויחד עם זה, הגמרא פותחת דיון בנושא שמי שלא מכיר את הגמרא, יכול להיות שהנושא הזה יהיה חדש בשבילו. כל המושג שאבא יכול לקבל קידושין בשביל ביתו. אנחנו מכירים שכשאדם מקדש אישה, אז הבעל נותן קידושין לידי האישה. אבל במסכת כתובות המשנה אומרת, ותו עד אתנן, האב זכאי בביתו בקידושיה. האבא זכאי בביתו בקידושיה. אז לפני שנדבר מה הזכות שיש לו, צריך לחדד ולפרש שמדברים כאן על ביתו כשהיא קטנה או נערה. ישנם שלושה שלבים בהתפתחותה של הבת שעליהם אנחנו כעת נדבר. יש את השלב שהיא קטנה, לאחר מכן היא הופכת להיות נערה, ובשלב המאוחר יותר נקראת בוגרת. עד מתי היא קטנה? עד גיל 12 שנים ויום אחד, ביחד עם זה שהיא הביאה שתי שערות במקום הערווה. ואז היא הופכת להיות נערה. שישה חודשים לאחר מכן, היא הופכת להיות בוגרת. אז זה בערך יוצא בגיל 12 וחצי. עד גיל 12 היא בדרך כלל קטנה, עד גיל 12 וחצי היא בדרך כלל נערה, ומאז והלאה היא נקראת בוגרת. אז עד גיל 12 וחצי, אם במקרה הזמן, שיש זמנים שזה מאוד רחוק מהדעת להבין איך ייתכן דבר כזה בכלל שמקדשים בגיל כזה, אבל אנחנו יודעים שהיו בהיסטוריה מקרים שהמציאות הזאת הייתה חייבת להתרחש, היו חייבים לקדש בגילאים מוקדמים, כמו שהיה במרוקו, כמו שהיה בתימן ועוד מקומות. היו מושגים כאלה בעבר, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות בעתיד, כל מיני דברים שהעולם יביא אותנו אליהם. יש מושג כזה לקדש גם לפני גיל 12 וחצי, והיא תהיה מקודשת מהתורה. והתורה נתנה כוח וזכות לאבא בביתו בקידושיה. זה דבר מאוד מאוד מעניין. בקניין כסף, שהוא מוסר אותה לקידושין, והוא מקבל את הכסף מידי הבעל. הבעל לא נותן את הכסף לכלה, אלא הוא נותן את זה לאבא של הכלה. וכן בשטר, שמקבל מהבעל את שטר הקידושין של הבת. וכן הוא מוסר אותה לפי רש"י לרשותו של הבעל, כדי שיקדש אותה בקניין ביה. רש"י כותב את הלשון, מוסרה לביה על כורחה לשם קידושין בעודה נערה וכל שכן קטנה. נשאלת השאלה, אנחנו כעת מדברים על קניין כסף. אז נעמוד בדברי המשנה האלה על עניין קניין הכסף. מנלן דמיקניה בכסף. קודם כל, מניין לנו שאפשר לקדש אישה בקניין כסף? ושאלה נוספת, מניין שכשהאבא מקבל, שהאבא בעצם מוסר את ביתו לקידושין, כשהיא קטנה או נערה, מניין שהכסף דאבוע הוא, שהמקדש נותן את הכסף לאבא. מביאה הגמרא, מניין שאב מקדש את ביתו בכסף? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, וזה באמת נשאר גם במסקנה, זה אחד המקורות שלומדים קניין כסף, וגם שהאבא מקדש את ביתו בכסף. דאמר קרא, התורה אומרת בפרשת משפטים, והיא גם כן מדברת על מציאות שמאוד מאוד רחוקה בחיי אנשים, על כל פנים בדורנו, שלא כל כך מכירים את המושג הזה של עבד, של שפחה, אבל היו זמנים שהיה מושג של עבד והיה מושג של שפחה, והתורה אומרת שאם אדם יהודי מוכר את ביתו לאמה עברייה, דיינו שפחה, אז עד מתי היא נשארת ברשות האדון? עד שהיא נערה. כשהיא מגיעה לכלל נערות, אומרת התורה, ויצאה חינם. מה זאת אומרת ויצאה חינם? היא לא צריכה לשלם שום דבר על זה שהיא משתחררת. נגמר הזמן שהיא משועבדת לאדון. זהו. אם היא הייתה רוצה להשתחרר לפני גיל נערות, היא הייתה צריכה לפדות את עצמה. לחשב כמה כסף האדון שילם בתמורה למה שהוא קנה את הזכות שהיא תעבוד אצלו, ולחשב כמה זמן היא עבדה וכמה זמן נשאר לה. נאמר, היא נמכרה לשנתיים, בגיל 10 עד 12, ושילמו עליה 2 מיליון, אז אם היא רוצה להשתחרר בגיל 11 ונשארה שנה אחת, אז היא פודת עצמה במיליון. אבל ברגע שהגיע גיל 12, הגיע לימי נערות ויצאה חינם, היא לא צריכה לשלם פרוטה אחת כדי להשתחרר. והקושייה הגדולה שהתורה מוסיפה עוד שתי מילים, אין כסף. זה מיותר. חינם, הכוונה אין כסף. למה התורה הוסיפה את שתי המילים האלה? זה בא ללמד. קניין כסף. אמנם כשהיא יוצאת מרשות האדון, כשהיא נערה, יוצאת חינם, יוצאת בלי כסף, אבל כשהיא יוצאת מרשות אביה, אז יש כסף. איך היא יוצאת מרשות אביה? על ידי שהיא מתקדשת לבעלה. מתקדשת לבעלה, היא יוצאת מרשות אביה. אז יש כסף לאדון אחר, כשהיא יוצאת מאדון אחר, דהיינו מרשות אביה, אז יש כן כסף. ומן ניהו, מי הוא האדון אחר שכן מקבל כסף כשיוצאת ממנו? זה האבא, שמקדש את ביתו ומוציא אותה מרשותו. לעניין מה היא יוצאת מרשותו, אז הגמרא מביאה בהמשך, בדף ד', תחילת דף ד', לעניין התרת נדרים. התורה אומרת בפרשת מטות, שאם אישה נודרת נדר, יש לה זכות מיוחדת שאין לאיש, שאפשר לבטל לה את הנדר. איך מבטלים את הנדר? אביה יכול לומר לה, הנדר הזה מופר, מבוטל. כמובן בתנאים מסוימים, נדר מסוג מסוים, ובזמן עד יום שומעו, אפשר לבטל את הנדר. הבעל יכול להפר את הנדר, בלי שום פתח, הוא לא צריך לומר, אם היית יודעת, היית נודרת, כך וכך. לא, הוא אומר, שמי הנדר הזה, זה מהנדרים שאני יכול להפר אותם, אני מבטל את הנדר, מפר אותו. זה על ידי האבא, ויש אפשרות גם על ידי הבעל. אביה ובעלה מפרים. כל זמן שברשות אביה, אביה מפרת נדרה. ברגע שהיא מקודשת לבעלה, אז האבא כבר לא יכול לבד להפר את נדריה, אלא בזמן שהיא רק מקודשת, רק מאורסת, אביה ובעלה מפרים את נדריה. ברגע שהיא נשואה, אז רק בעלה מפר את נדריה. זאת אומרת, נמצא שברגע שהיא מקודשת, היא יוצאת מרשות אביה. עד עכשיו אביה היה מפר לה לבד את נדריה. כעת הוא כבר לא יכול להפר לה לבד את נדריה. אז היא יוצאת מרשותו של האב. כשיוצאת מרשותו של האב, זה שונה מהמציאות שבה היא יוצאת מרשות האדון. כשהיא יוצאת מרשות האדון, שהיא נמכרה אליו לשפחות, אז היא יוצאת בלי כסף, כשהיא יוצאת בימי נערות. אבל כשהיא יוצאת מרשות אביה, על ידי שהיא מתקדשת, יש כסף. האבא מקבל את כסף קידושיה. שואלת הגמרא, ואימה, עדיין, טוב, אז אנחנו כבר לומדים שיש כאן מושג שנקרא כסף בזמן שהיא יוצאת מרשות אביה, דהיינו שהיא מתקדשת בכסף. כבר אנחנו לומדים קניין כסף מהפסוק הזה. רק מה? אנחנו אומרים שיש כסף לאדון אחר, הכוונה שיש קניין כסף, בסדר? שכשהיא יוצאת מרשות אביה יש כסף, זאת אומרת, היא מתקדשת על ידי קניין כסף. אבל עדיין נשאלת השאלה, מי אמר שהאבא מקבל את זה? ורש"י מוסיף, פסוק לא אומר ויצאה חינם, אין לו כסף. דיינו לאדון, שאז תדרוש, שכשהיא יוצאת מרשות האדון, האדון לא מקבל כסף. אבל יש כסף לאדון אחר, כשהיא יוצאת מרשות האבא, האבא כן מקבל את כסף קידושיה. לא כתוב ככה, אלא כתוב ויצאה חינם, אין כסף. אתה יכול לדרוש, אז אולי תדרוש, כשהיא יוצאת מרשות האדון, אין כסף, אבל כשהיא יוצאת מרשות אביה, יש כסף. דהיינו, היא יוצאת על ידי קניין כסף, אבל מי אמר שהכסף הולך לאביה? אולי הכסף הזה הולך אליה, ואימא לדידה. אז האמת, במסקנה, הגמרא מתרצת, ממש בסוף העמוד, סוף דף ג' עמוד ב', תחילת דף ד' עמוד א', הגמרא מביאה, שזה מסתבר, שכשהתורה ממעטת, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, היא ממעטת יציאה שדומה ליציאה הזאת, יציאה שכמותה. דיינו, כשהתורה אומרת, ויצא חינם אין כסף, כשיוצאת מרשות האדון, הוא לא מקבל כסף, אבל לאדון אחר יש כן כסף, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, כשיוצאת מרשות אביה, על ידי שמתקדשת לבעלה, יש כסף, אז מסתבר להשוות את שני הדברים, זה לזה. כמו שכשאתה אומר ויצא חינם אין כסף, אין כסף לאדון זה, אנחנו מדברים על האדון, אז ככה כשאנחנו אומרים, אבל יש כסף לאדון אחר, דיינו כשיוצאת מרשות אביה יש כסף, מסתבר לומר שהכסף ילך לאדון הזה, דיינו לאבא. אותו כסף שיש, למי ילך? לרשותו של האבא. זו המסקנה של הגמרא בעניין הזה. אבל לפני כן הגמרא עדיין ננסה להביא תירוצים אחרים. הגמרא מנסה לומר, אך יאשת? איך אפשר לומר דבר כזה? הרי אמרנו ודרשנו שאביה מקבל קידושיה. שהוא זה שמקבל את הקידושין שלה. הוא יכול לקבל את הכסף הקידושין מידו של הבעל, וכשזה מגיע לידי האבא, אז היא מתקדשת לאותו בעל, אפילו שהכסף לא הגיע לידיה של הבת. נכתיב, את ביתי נתתי לאיש הזה. אז אם הוא מקבל את הקידושין, איך ייתכן שהיא אישק לקספה? איך יכול להיות שהיא תקבל אחר כך את הכסף? מה, סתם התורה נתנה לו, לאבא, את הזכות לקדש את ביתו? אם יש לו זכות לקדש את ביתו, זה מלמד שהוא מקבל גם את הכסף של הקידושין. שואל את הגמרא, והימה, אולי נאמר, הנמילי, הדברים האלה שנאמרו שהאבא זכה לקדש את ביתו, זה דווקא מדובר בקטנה עד גיל 12. דלת לה יד לקבל קידושין, כי עדיין אין לה יד, היא לא יכולה לעשות, להקנות, אין לה יד לקבל קידושין בעצמה. לכן אביה מקבל קידושיה והכסף של אביה. אבל נערה, רגע שהגיעה לגיל 12 ויום אחד, היא כבר מחויבת בכל המצוות. רגילים אפילו לעשות לה בת מצווה, היא כבר נחשבת ממש בר דעת לכל דבר. דעית ליד לקבל קידושין, היא כבר יכולה לעשות קניין, ויכולה גם לקבל קידושין בעצמה. אז תקדש היא נפשה, אולי היא תקדש את עצמה, ותשקול כספה ותקבל את הכסף של הקידושין, מניין שגם בנערה האבא זכאי לקדש את ביתו ולקבל את כסף קידושיה. נסע הגמרא להביא מקור, שהאבא זכאי בכסף קידושי ביתו גם כשהיא נערה. אמר קרא, תורה אומרת, לעניין הפרת נדרים, שדיברנו על זה מקודם, שהתורה כותבת בפרשת מתות, שאם אישה נדרה נדר, האבא יכול לבטל את הנדר הזה. התורה אומרת שם, בנעוריה בית אביה. ככה זה החתימה שם של הפרשה. שכש... היא בנעוריה, היא בבית אביה, וכל זמן שהיא עדיין נערה, האבא יכול לבטל את נדריה. ומהמשמעות של הפסוק, בנעוריה בית אביה, לומדים שכל זמן שהיא בנעוריה, היא עדיין בבית אביה. כל שבח שיש לה בימי הנעורים שייך לאביה. ובכלל זה גם כסף הקידושין שלה. שייך לאביה. אז מכאן נלמד שגם בימי נערות, האבא מקבל את קידושיה, וגם את כסף קידושיה. דוחה הגמרא, מהמילים בנעורי הבית אביה, אתה יכול לדרוש שאביה מקבל את כסף הקידושין שלה בימי הנערות? והרי אלא עדה אמר, רב הונא אמר בשם רב, שהוא רוצה לדעת מניין שמעשה ידיה של הבת, היא יוצאת להתפרנס, להסתכר, היא עושה אומנות, היא עושה מלאכה ומשלמים לה שכר, מניין יודעים שכל זמן שהיא נערה, מעשה ידיה שייכים לאביה, שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו. למה התורה הייתה צריכה להוסיף את המילה לאמה? אלא זה בא ללמד שבת של אדם יש לדין כמו אמה עברייה. ביתו לאמה. מה אמה מעשה ידיה לרבה? כמו שכשאישה נמכרה להיות שפחה של מישהו, מעשה ידיה שייכים לאותו אדון, אף בת נעמי, גם בת מעשה ידיה שייך לאביה. אז אמנם הפסוק הזה מדבר על קטנה, כי ברגע שהיא נערה היא כבר יוצאת מרשות האדון, אי אפשר למכור אותה בימי הנערות לאמה. אבל בגלל שהמילה לאמה מיותרת, דורשים שזה בא ללמד גם על ימי הנערות. שמעשה ידיה לאביה כמו אמה. ואם זה נכון שאפשר ללמוד מבנעורי הבית אביה כל שבח נעורים לאביה, למה רב הונא בשם רב היה צריך לדרוש שמעשה ידיה של נערה שייכים לאביה מהמילה לאמה, שכתוב וכמכור איש את ביתו לאמה? תיפוק למבנעורי הבית אביה, אפשר לדרוש את זה מהמילים בנעורי הבית אביה, כל שבח של ימי הנעורים שייך לאביה. אלא על כורך מוכח שהפסוק בנעורי הבית אביה לא בא ללמד שמעשה ידיה של הבת שייך לאבא. כי הפסוק הזה בהפרת נדרים הוא דכתיב, זה בא לומר שהיא נודרת נדרים בזמן של נערות, אביה יכול לבטל את נדריה. החנמי, גם לעניין קידושין אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה, בגלל שבהפרת נדרים הוא דכתיב, הוא מדבר לעניין הפרת נדרים, אז אם כן נשאלת השאלה, מניין אנחנו יודעים שהאבא מקבל כסף קידושין של ביתו גם כשהיא נערה. חי תאמא נלף מינה. מיני, אם תאמר בוא נלמד מנדרים, כמו שלעניין נדרים, כשהיא בימי הנערות היא עדיין ברשות אביה, שהוא יכול לבטל את נדריה, אז כך גם לעניין קידושין היא נמצאת ברשות אביה, שזכאי לקבל את קידושיה. דוחה הגמרא, ממונה, מאיסורה לא ילפינן. אי אפשר ללמוד דין של ממון, קידושין זה דין של ממון, כי הרי קונים אותה בקניין כסף, אי אפשר ללמוד את זה מדין נדרים, שהוא דין של איסורים, איסור ויתר, כי יש הבדל בין דיני ממונות לדיני איסורים, אי אפשר לדמות דבר לדבר בין ממונות לבין איסורים. נעשה הגמרא, אולי נאמר שנלמד שהאבא זכאי בקידושי ביתו גם בימי נערות, וכי תימא נילף, אולי תאמר נלמד את זה מקנסה, מזה שכשחלילה וחס איזה אדם מנובל, מאנס או מפתה, הוא משלם קנס, אז מי מקבל את זה? כתוב שזה לאביה. אז אולי נלמד מאותה קנסה, שכמו שזה לאביה, גם כסף קידושיה בימי הנערות לאביה, גם זה לא נלמד, כי ממונה מקנסה לא ילפינן, לא לומדים זכות ממונית של כסף קידושין מכסף שהוא קנס. וכי תאמה, אם תרצה ללמוד ממקום אחר, שהאבא זוכה בכסף קידושיה של הבת שלו בימי הנערות, ושיש לו את הזכות לקבל את קידושיה בימי הנערות, אולי נלף, אולי נלמד את זה, מהזכות שיש לו בבושת ופגם שלה, שבנוסף לכנס במענס הוא גם משלם על הבושת ועל הנזק שהוא עשה, על הפגם שהוא עשה, אותו רשע, אותו מנובל. ומי מקבל את זה? נותנים את זה לידיו של האבא. אז אולי נלמד שכמו שזה מקבל האבא, אולי גם את האפשרות של קידושין של ביתו בימי הנערות היא גם יהיה לאבא. תוכל לגמר גם מבושת ופגם, אי אפשר ללמוד, כי שני, בושת ופגם, זה שונה, שמסברה יודעים שאבא זוכה בהם, דאבו השייך בגוויו, אבא שייך בזה, למה? כותב רשי, שיש לו דין חלק בהן, שיש בידו לבאישה או לפוגמה, בשביל ממון שיתנו לו, שאם הוא ירצה, הוא יכול לתת לחתן, כזה שאולי יש לה מזה בושת, אולי יש לה מזה פגם, ובכל זאת התורה נותנת לו כוח, לקדש את ביתו והיא לא מגבילה אותו שלא יקדש אותה לכאלה אנשים. אז אם כן, יכול להיות שדווקא לזה מובן למה בושת ופגם האבא מקבל, מכיוון שיש לו זכות בזה, הוא שייך בזה. אבל עדיין זה לא אומר שעצם הכסף של קידושין יהיה שייך לאבא. אמנם כשיש בושת ופגם, זה האבא יש לו שייכות בזה. למה? כי זה ודאי שהוא יכול למסור את ביתו לקדש אותה כשהיא נערה. אבל מי אמר שהכסף הזה של הקידושין מגיע אליו? יכול להיות שיש לו רק זכות לקדש את ביתו, אבל הכסף קידושין הולך אל הבת בזמן שהיא נערה. אלא, מביאה הגמרא באמת את המסקנה, כמו שכבר אמרנו קודם, באמת, מניין יודעים שהאבא זכאי בקידושי ביתו הנערה, ושהוא גם מקבל את כסף הקידושין? לומדים את זה ממה שכתוב, יצאה חינם, אין כסף. כשהיא יוצאת מרשות האדון, היא לא צריכה לשלם כלום, כשהיא מגיעה לימי נערות, היא יוצאת בלי לשלם שקל אחד. ולמה כתוב אין כסף? כדי שנלמד, אין כסף לאדון הזה שהייתה שפחה שלו, אבל יש כסף לאדון אחר, לאבא שלה שיוצאת מרשותו מתי שהיא מתקדשת. ואם תשאל מי אמר שהכסף לאביה, התשובה היא מסתברה, ככה מסתבר. דקיקה ממעט, מה שהתורה ממעטת, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, יציאה דקוותה כממעט, יציאה שדומה ליציאת עמה עברייה מהאדון, זה בא למעט. כמו שכשהיא יוצאת העמה עברייה מרשות האדון, אומרת התורה שלא צריך לשלם לאדון, אלא יוצאת בלי כסף, מאותו אדון שיוצאת ממנו, ככה גם כשממעטים, אבל יש כסף לאדון אחר, דיינו, כשהיא מתקדשת, יוצאת מרשות אביה, שהוא אדון אחר, שממעטים שכשיוצאת ממנו יש כסף, אז יש כסף לאותו אדון. כמו שכשאמרת אין כסף, אמרת למי אין כסף? לאותו אדון שיוצאת ממנו. ככה כשיש כסף, למי הכסף הולך? לאותו אדון שיוצאת ממנו, לאביה. וזה באמת המסקנה. אבל הגמרא כעת מביאה הערה. והרי, למה אתה קורא לזה שיוצאת, כשהיא מתקדשת לבעלה, היא יוצאת מרשות אביה? יש כסף לאדון אחר, כשהיא יוצאת מרשותו של אביה, יש כסף? מה, היא יוצאת מרשותו של אביה? הלא דמיה היציאה להי יציאה, לא דומה יציאה של בת מרשות אביה ליציאה של עמה עברייה מרשות האדון. כי הרי בעמה עברייה הטעם היא באמת יוצאת מרשותו, נפקה לה מרשות האדון לגמרי. ואחר, כשאדם מקדש את ביתו, היא בכלל לא יוצאת מרשותו, לכאורה. הקאטי מחסרה מסירה לחופה, עדיין חסר הנישואין. הרי צריכים בשביל להתחתן שני שלבים, קידושין זה שלב ראשון, ונישואין זה שלב שני, כאן יש סך הכל קידושין. הרי כשאדם מקדש, אז היום בזמננו קידושים ונישואים עושים אותם זה אחר זה, אבל בזמן חכמינו זיכרונם לברכה זה היה בשני זמנים אחרים. אדם היה מקדש אישה בכסף או בשטר או בביה, ואז הייתה נשארת ברשות אביה, ידיה נשארת בבית אביה, ורק אחרי זמן היה הנישואים שהייתה נכנסת לחופה ואז הייתה עוברת לרשות בעלה. נמצא אם כן שכשהיא התקדשה היא עדיין לא יוצאת בכלל מרשות אביה, היא עדיין ברשות אביה. אז למה אתה אומר שבכלל אתה משווה את היציאות שהיא יוצאת מרשות האדון ליציאה שהיא יוצאה מרשות אביה? היא בכלל לא יוצאת מרשות אביה על ידי הקידושין. עונה הגמרא, היא יוצאת מרשות אביה על ידי קידושין. אמנם היא לא יוצאת לגמרי, אבל יש יציאה מסוימת שהיא כן יוצאת. בעניין מה? בעניין הפרת נדרים. מכל מקום מיה נפקה לה מרשותי. כי הרי עד עכשיו זה תנען, עד עכשיו רק אביה לבד. כששמע נדר שהיא נדרה לפי הכללים שהוא יכול לבטל, הוא היה לבד מבטל את נדריה. ומי עכשיו? כשהיא התקדשה לבעל, אז כעת כשהיא נערה, אפילו אם היא רק מאורסה, היא עדיין לא נשואה. אביה לבד כבר לא מפר את נדריה, אלא רק ביחד עם בעלה הם מפרים את נדריה. אז היא יצאה מרשתו של אביה לעניין זה שהוא כעת לא יכול לבד להפר את נדריה. אז אם כן יש כאן איזושהי יציאה מסוימת שיוצאת מרשותו, אז שוב אנחנו יכולים לדרוש. ויצאה חינם, אין כסף. אין כסף לאדון זה, כשהמה עברייה משתחררת יוצאת לחירות מרשותו של האדון, היא לא משלמת לו כלום, כי כבר הגיעה לימי נערות. אבל יש כסף לאדון אחר, כשהיא יוצאת מרשותו של אביה, אז יש כסף. ומי מקבל את הכסף? כמו שכשאמרת שאין כסף, כשיוצאת מהאדון, אמרת אין כסף לרשותו, ככה כשיש כסף, למי ייתנו את הכסף? לאותו אדון שהיא יוצאת ממנו, שאז יש כסף, הוא גם מקבל את הכסף, האבא. ואם כן, מה שנשאר שיש לנו לימוד גם לזה שיש קניין כסף, כי אנחנו רואים ויצא חינם אין כסף, זה דווקא כשהיא יוצאת מרשותו של האדון אין כסף, אבל דרשנו יש כסף לאדון אחר כשיוצאת מרשות אביה, יש כסף, איזה כסף יש? כסף קידושין, רואים שאישה מתקדשת בכסף, אבל כל זמן שהיא קטנה או נערה, הכסף קידושין הולך לאביה. כמו שמשמע כאן, מתי נאמר הפסוק ויצא חינם אין כסף? מדברים פה כשהביאה סימני נערות, אנחנו מדברים על זה שהיא נערה, אז אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, דהיינו שהבעל משלם את הכסף, נותן את הכסף לאדון אחר, דהיינו לאבא. אבל כשהיא כבר יוצאת מימי נערות, והיא מגיעה לימי בגרות, אז אנחנו נשארים עם זה שיש קניין כסף, אבל אז הכסף כבר לא הולך לרשות אביה, כי אז כבר לא נאמר, הפסוק הזה ויצא חינם אין כסף, לא נאמר על ימי בגרות, הוא נאמר על ימי נערות. כי הרי מתי היא יוצאת חינם, כמו שאמרנו, מתי היא יוצאת מרשות האדון, כשהיא מגיעה לימי נערות. אז על זה נאמר, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, דיין שהכסף הולך לרשות אביה. אז אם כן, כל זמן שהיא קטנה או נערה, כסף הקידושין שלה הולך לאביה. אבל ברגע שהיא כבר בוגרת, והלאה, אנחנו יודעים כבר שיש קניין כסף, אבל אנחנו גם יודעים שהכסף הזה לא הולך לאביה, אלא הולך לרשותה. עד כאן דף ג'.